בפרחים אדויה, עם הצילי יבשות רבה, בחמה ולבנה, היא אדויה, ופנינים של כל חסד, הם לעתה. ולידי ילחנה, והגישנה, כגן של עדנתיה. ולידי ילחנה, והגישנה, כגן של עדנתיה. הום ייתנו בך, ותזכה כל בריאה, בעולם שכולו תוהה. איזם ואיזת נמד ולכם את הים.
אם בשיעור שעבר דיברנו על גופה, ועכשיו לפני הפסקה דיברנו על הג'ינגווה, עכשיו אנחנו צריכים לתקן אותם. מה עוזר לנו לתקן אותם? התיקון מספר 6 מתוך ה-8, ששין. ששין שאנחנו מתרגמים בעברית, דריכות. מה התפקיד של ששין? התפקיד העיקרי שלו זה לזהות את הג'ינגו. זה תפקידו, לזהות את הג'ינגו כשהם מופיעים, בין בצורה הגסה, בין בצורה הקלה. הוא לא מתקן אותם, אבל בלי שהוא מבחין בהם אנחנו לא יכולים לתקן אותם. אז למרות שהוא רשום ברשימת התיקונים לבעיות המדיטציה, הוא בפני עצמו לא תיקון, אבל הוא מאפשר תיקון. הוא הצופה. הוא הצופה שמסתכל מהצד איך המדיטציה שלנו. אז יש כאילו פינה קטנה במיינד שלנו שמסתכלת מה עושה שאר המיינד במדיטציה. אז זה תיאור שהוא לא מדויק, זה מין תיאור משל כזה. כי אין לנו פינות במיינד. יש לנו פינות במיינד. בכל רגע אנחנו עם אובייקט אחד. אבל האורך של הרגעים יכול להיות מאוד קצר, עד כדי כך שאנחנו לא מבחינים, אפילו בתיאורים בעמידה מהכושר, שהם אומרים בכל אצבע צרידה יש 65, אפילו אם נלך עם התיאור הזה, אז הם קצרצרים. ובטח שכל אחד מאלה יחלק ולחלק ולחלק. יש רגעים כאלה קצרצרים, שבהם אנחנו במקום להיות עם האובייקט, מסתכלים על המיינד שמסתכל על האובייקט. אבל בחוויה שלנו זה כאילו חלק אחר של המיינד. כאילו אנחנו הופכים משהו שהוא על ציר הזמן למשהו שהוא על ציר המרחב. החוויה שלנו זה כאילו יש פינה של המים שמסתכלת על שם המים. אותה אנחנו שומרים לנו שם בצד כל הזמן, והיא שומרת עלינו. וברגע שאנחנו נהיים ישנונים, או אנחנו מתערפלים, או מתחילים לאבד את האובייקט, או מתחילים לחשוב על ארוחת הערב, או ארוחת הצהריים, מה שזה בבוקר שאם אתם עושים. אז זה לא האנטידוט, אבל הדריכות הזאת מהירה אותנו למצבים שיש בעיה. וזה כמו אם נותנים את השוואה בקרב, אז שולחים את הצופה שיעמוד על ראש הגבעה ויסתכל אם האויב מתחיל להופיע. וכמובן, עכשיו אנחנו נכנסים לקצת קושי, זה יוצר קצת קושי. כי אם אנחנו עושים את זה יותר מדי, אז אנחנו מפריעים לעצמנו בתרגול המדיטציה. אם אנחנו עושים את זה פחות מדי, אנחנו גם מפריעים לעצמנו, כי לא נזהה את האויב כשהוא מתחיל להתגנב. אז פה יש לנו אתגר למצוא בדיוק את שביל האמצע הזה, כמו שאלה קודם לפני ההפסקה בשאלות שלכם, איפה שביל האמצע הזה? כי אני חייבת לעשות את זה מצד אחד, מצד שני, אני לא יכולה לעשות את זה יותר מדי. עכשיו כדרכו של ג'ייסון קאפה, הוא מנסה להסביר לנו ולהגדיר לנו ולתאר לנו את הששין. ופה יש לג'ייסון קאפה הבחנה שהיא מאוד דקה, ושבדרך כלל כשקוראים את הנושאים האלה לא שמים לב להבחנה הזאת. מתחיל ציטוט ממאסטר שנטידבה. מפרק 5 של מאסטר שנטידבה, אנחנו למדנו חלקים מפרק 5 בקורס ACI מספר 10, אבל את הפסוק הזה לא הגענו ממש לקראת סוף הפרק. שם אומר, זה תרגום לעברית, לחזור ולבחון שוב ושוב את המצב של הגוף ושל התודעה, זוהי בקצרה עצם האיכות של השמירה של דריכות. עוד פעם, לחזור ולבחון שוב ושוב את המצב של הגוף ושל התודעה, זוהי בקצרה עצם האיכות של השמירה של דריכות. אז מאסטר שנטידבה אומר לנו, מה זה דריכות? שוב ושוב לבחון את המצב של הגוף והתודעה. עכשיו, פרק 5 בספר של מאסטר שנטידבה, אם אתם זוכרים, הוא לא פרק על מדיטציה. הוא מדבר שם קצת על שמירת המוסר. הוא מביא את זה בהקשר של שמירת המוסר. כדי לשמור על מוסר, אנחנו גם צריכים לשמור על דריכות, לראות אם נגעים מתגנבים ואנחנו עומדים לשבור את הנדרים. הוא אומר את זה שם בהקשר של שמירת מוסר, אבל זאת אותה איכות של התודעה. הדריכות שומרת על התודעה שלנו, מתבוננת בה. היא לא מעורבת, היא כאילו אספקט שהוא ניטרלי, חסר אחיזה, עד שהוא אובייקטיבי ואין לו אינטרס, הוא לא אינטרסנטי, הוא רק מדווח. עיתונאי מדווח. אז מאסטר שנטידבה אומר זה לבחון שוב ושוב את מצב הגוף ואת מצב התודעה. מצב הגוף, האם אנחנו עדיין יושבים זקופים, או שאנחנו צנחנו, האם אנחנו יושבים שקטים או שאנחנו לא שקטים. מה עושה התודעה שלי? האם היא ערה? האם היא עמומה? כל זה, הששין בודק. כשהששין מפותח, הוא יזהה את הג'ינגווה ואת הגופה עוד לפני שהם מצאו להם את ביטוים, כשהם אפילו מתחילים להרים ראש, הוא יזהה אותם, ואז אנחנו נוכל לעשות משהו כדי שהם לא יתפתחו. אז זה תיאור כללי שהבאנו ממאסטר שנטידבה של הדריכות, אבל ג'סון קאפה נותן לזה פירוט עדין יותר. ולפני שניכנס לפירוט שלו, ניתן עוד ציטוט שהוא מביא גם כן ממאסטר שנטידבה וגם מפרק 5, של מאסטר שנטידבה, אבל זה בחלק של הפרק שאותו כן למדנו, גם בהקשר של שמירת מוסר. ושם אומר מאסטר שנטידבה, כאשר אדם משתמש בסחירה לשמור על התודעה, אזי תתעורר לה גם הדריכות, וגם אם זמנית היא תלך, היא בוודאי תשוב. כתוב במקרא של קורס 10, וכאשר אדם משתמש בסחירה כדי לשמור על התודעה, אזי תתעורר לה גם הדריכות, וגם אם זמנית היא תלך, היא בוודאי תשוב. ואת זה ג'סון קאפה מאוד אוהב. זה בעצם עיקר הדיוק שלו כאן. למרות שפה זה בהקשר של שמירת מוסר, זה גם נכון בהקשר של שמירת מדיטציה. ובמילים אחרות, בפסוק הזה אומרים שכשאדם משתמש בסחירה לשמור על התודעה, אז תתעורר לה גם הדריכות. הסחירה מה? תפקידה להחזיק את המיינד על האובייקט. הוא אומר, כדי ששישין טוב יתפתח, כזה שיתפוס את הג'ינגו עוד לפני שהם מרימים ראש, אנחנו קודם כל חייבים סחירה מעולה. הוא אומר שסחירה מעולה היא תנאי לפיתוח טוב של ששין. ולכן הפלגנו קודם 2.5 שיעורים שעסקנו בדקויות של סחירה, כי לפי מה שג'סון קאפה מלמד, אנחנו צריכים לפתח את הסחירה לפי השיטה שלו שהוא מתאר, כדי לתת לעצמנו צ'אנס לפתח דריכות טובה. וגם ההפך נכון, כן? אם אנחנו לא מפתחים סחירה טובה, אז איך נוכל להבחין אם אנחנו סוטים? וזה גם בהקשר של שמירת מוסר, אותו דבר. איך נוכל להבחין אם אנחנו מתחילים לסטות מהנדרים שלנו, אם אנחנו לא זוכרים אותם? יש שם עוד נקודה מעניינת בפסוק הזה, זה פסוק 33 בפרק, מאוד מעניינת, בהמשך הפסוק, בהתחלה הוא אומר, כאשר אדם משתמש בסחירה כדי לשמור על התודעה, אזי תתעורר לה גם הדריכות, על זה דיברנו. ואז הוא אומר, וגם אם זמנית היא תלך, היא בוודאי תשוב על הדריכות. מסתבר שזה אחד המקומות הבודדים בכל הספר של מאסטר שתינדה, ויש כמה מקומות שבהם התרגום הטיבטי הוא לא נאמן בסנסקריט. פה אני מסתמכת על לימוד של ארט שהוא נתן. כאן כתוב, וגם אם זמנית תלך, היא בוודאי תשוב, זה מהטיבטית. בסנסקריט כתוב, ברגע שהיא מופיעה, היא כבר לא תלך, היא לא תלך חזרה. הפוך ממה שכתוב הטיבטי. זאת אומרת שברגע שמתפתחת הדריכות, אתם לא תאבדו אותה יותר. והסנסקריט היה שפת המקור של מאסטר שנטידבה, אז זה מאוד מעודד, מסר מאוד מעודד. שווה לעבוד ולפתח דריכות, כי היא תישאר איתנו. אבל שוב, המפתח שבו נתלה ג'סון קאפה, אומר שהפיתוח טוב של הסחירה הוא קריטי בפיתוח טוב של הדריכות. אתם זוכרים באחד השיעורים הקודמים, שאלנו את השאלה, האם סחירה זה אותו דבר כמו ריכוז? האם כשיש לנו סחירה רצופה, האם פירושו שהשגנו ריכוז? התשובה היא כן. התשובה היא כן. כשהסחירה שלנו שומרת אותנו באופן רצוף על האובייקט, השגנו ריכוז. הסחירה היא זו שמאפשרת את הריכוז. אנחנו לרגע סוטים, אבל תקף אנחנו חוזרים. אז אם ניקח את הדוגמה, מתרגל דרמי. מתרגל דרמי, בכל רגע שאנחנו ערים, אנחנו אמורים שיהיה לנו איזשהו אלמנט של תרגול הדרמי במיינד שלנו. אנחנו צריכים בכל רגע של עירות להחזיק איזשהו אלמנט במיינד שלנו. ואולי יש לנו בזמנים שונים תרגולים שונים שאנחנו עושים, אבל מתרגל רציני כל הזמן זוכר את הדרמה בזמן שהוא ער, ויש כאלה שגם כשהם ישנים, החלומות מתחילים להיות דרמה. אם זה לא קורה, אז אתם מאבדים את הסחירה, אז הסחירה שלכם לא טובה. הששין יגיד, הסחירה לא עושה את מה שהיא אמורה לעשות. הששין יגיד, שכחתם את הדרמה. הסחירה היא חיונית כדי שנוכל לתפקד. אנחנו צריכים ללמוד להחזיק את המיין שלנו מהודק על האובייקט, בין במדיטציה, גם מחוץ למדיטציה, והתרגול במדיטציה יחזק את זה מחוץ למדיטציה ולהפך. רק כשאנחנו נפתח את זה, נוכל אחר כך להבחין באיכות הסחירה. קודם כל, היא צריכה להיות שם. אחר כך נתחיל להבחין באיכות שלה. האם היא עמומה, האם היא שקטה. וכאן ג'סון קאפה כמנהגו הולך למקורות. הוא למשל מצטט מווסובנדו שאומר, כל עוד הסחירה לא עבדה, הששן יוכל לאתר את הג'ינקו כשהם מופיעים. אז זה ציטוט שהוא מביא ממאסטר וסובנדו. כל עוד לא איבדנו את הסחירה, אז הששן יהיה מסוגל לאתר או להבחין בג'ינקו. ומזה הוא מסיק, מהציטוט הזה הוא מסיק, שהששן הוא רק אפקטיבי אם יש דרמפה. עוד ציטוט שהוא מביא ממאסטר סטירמטי, שאומר שרק כשיש סחירה תוכל להופיע דריכות. והמסקנה מזה זה שהדריכות היא לא איזה תכונה מולדת שיש בנו. אנחנו צריכים לפתח אותה בתוך המדיטציה שלנו. התנאי שיאפשר לפתח אותה זה התרגול עם הסחירה. שוב ושוב להחזיר את המיינד אל האובייקט ולתרגל אותו להישאר, לשבת עם האובייקט. אז כל הציטוטים האלה בעצם ג'סון קאפה מביא כדי לתת סימוכין לדעה שהוא מנסה להעביר לנו על החשיבות של פיתוח הספירה כתנאי מוקדם לפיתוח טוב של הששין. ושוב, הפיתוח הטוב של הששין הוא חיוני, כי זה לא מספיק כמו שאנחנו ישבנו ותיארנו את הג'ינגווה ואת הגופה ואת התכונות שלהם ואת המאפיינים שלהם ומה שדיברנו עליהם בפעם שעברה והיום. אנחנו צריכים ללמוד בפועל לתפוס אותם בתוך המדיטציה שלנו ולהבחן אותם נכון, להבין נכון מה קורה בתוך המדיטציה. התפקיד העיקרי של הסחירה זה למנוע מאיתנו לאבד את האובייקט, שאנחנו נהיה מסוגלים להישאר עליו ולהישאר עליו עם עוצמה חזקה ולאורך זמן וברצף. כשדיברנו על הסחירה, תיארנו את הסחירה כתהליך ולא לשים את המיינד על האובייקט. השם יכול לבלבל. הבחירה אומרת, עכשיו שימי את המיינד על האובייקט. אמרנו שזה תהליך רצוף ונכנסנו להרבה פרטים. התהליך הזה, אם הוא נעשה נכון, הוא מאפשר את התהליך המשני של הששים. אם אנחנו עושים טוב את התהליך של הסחירה, הוא מאפשר תהליך משני נוסף שנגזר ממנו, והוא הפיתוח של הששים, של הדריכות הזאת, שבודקת האם הופיעו הג'ינגווה והגופה. אם הדרמפה שלנו היא לא מספיק טובה, והיא לא רצופה, והיא לא עוצמתית, אז בהחלט יכול לקרות שיש לנו ג'ינגווה ויש לנו גופה, ואנחנו אפילו לא יודעים. אנחנו אפילו לא שמים לב. כי ג'ינגווה וגופה, אם תרצו, הם מאפיינים של איכות הסחירה שלנו, אבל אם עוד אין סחירה, אז אנחנו, עוד אין לנו מה לאפיין. אז זאת נקודה מאוד מאוד חשובה שג'סון קאפה מדגיש. בעקיפין הוא גם אומר שכדי ללמוד להיות מודדים טובים, אנחנו צריכים ללמוד להבחין בכל הדקויות האלה וההבחנות האלה והפרטים האלה. אז אמרנו שהששין הוא כאילו תופס טרמפ על הדרמפה, ועכשיו אנחנו נכנסים להבחנה בדקויות. למעשה קצת כבר דיברנו על ההבחנה, ורק נצטט מג'סון קאפה, וזה מאוד נחמד, יש לו פה ציטוט שאומר שזה חיוני לדעת להבחין בין השניים ובין האלמנטים השונים שתיארנו עד עכשיו ושנמשיך לתאר, אחרת הוא אומר, יהיה לנו מין בליל כזה בראש שהוא קורא לו בטיבטית, הוא צ'יק טודרה. צ'יק טודרה. דרה זה לערבב, צ'יק זה אחד, אנחנו מערבבים את הכל לדבר אחד, לבליל אחד. אז אם אנחנו לא ניכנס ללימוד המפורט, הוא אומר, אנחנו נערבב את הכל לבליל אחד, וככה תהיה המדיטציה שלנו גם. תוצאה של כזה מין ערבוב, הוא אומר, אנשים שלא יורדים לדקויות האלה, הם אולי משקיעים מאמץ במדיטציה, אבל הם לא מבינים בדיוק על מה הם צריכים לשים לב, אומר המדיטציה שלהם, יש לו פה עוד ביטוי נחמד, יגידו, טם טום, טם טום. זה תיאור למין מדיטציה כזאת, שהיא מאורפלת, מטושטשת, תרגול של טשטוש. אומר, אם אתם לא תרדו לפרטים האלה, יהיה לכם מין בליל בראש שהוא צ'יק טונדרה, והמדיטציה שלכם תהיה טם טום. לכן הוא אומר, וזה תרגום ממנו, הוא אומר, אתם צריכים ללמוד, למדוד בהתאם לכתבים הגדולים, להשתמש במיינד שהוא מאוד חד, ומבחין בדקויות, ויש לו גם ביטוי נחמד. מה הוא שינטו? שיפה. אז זה ביטוי למיינד שהוא חד מאוד, ומבחין מאוד בדקויות, אינטליגנטי מאוד. זה אומר, בלי ההבחנות האלה שאני מדבר עליהן, המדיטציה תהיה טמטום. לעומת זה, אנחנו רוצים מיינד שהוא שינטו שיפה, חד מאוד. מבריק מאוד. גרסון קאפה אומר שזה חיוני, מהותי. אם אנחנו נחזור לרגע כשתיארנו את התיקונים ללילו, אמרנו קודם היה דפה, לפתח אמונה, אחר כך דומפה, שאיפה, אחר כך מאמץ, צורה, נכון? ואז יבוא שינג'י. מה שהוא אומר, שלא מספיק סתם לשבת במאמץ. לא מספיק. עכשיו אני רוצה מטציה, אוקיי, עכשיו אני שואת 5 שעות על הקרית. מה, זה לא מספיק טוב. אתם צריכים גם להבין את כל הדקויות האלה ואת כל מה שחכמי המדיטציה הגדולים לימדו כדי שהמעמד שלכם יישא את הפרי שאתם רוצים. כי איזשהו פרי הוא יישא, אבל אנחנו רוצים לצאת מסמסרה. אז הוא אומר, מאמץ לבד לא מספיק. צריך גם את הידע. הוא אומר בפירוש, אל תשימו מפתחיכם בנחישות בלבד. נכון שחשובה הנחישות, ונכון שחשוב המאמץ, אבל הם צריכים להיות מלווים בהבנה. ופה הוא מוצא סימוכין בכתבים. יש שיר של מאסטר גדול בשם אריה שורה, והשיר נקרא הלל לפרמיתות, הפרמיתות זה השלמויות. מאסטר אריה שורה כותב הלל לשש השלמויות של הבודיסטוות, וכשהוא מגיע לשלמות החמישית, שזה שלמות המדיטציה, שמה הוא כותב, אם מסתמכים אך ורק על מאמץ, מה שזה יביא זה תשישות גדולה. אם כל מה שאתם עושים זה פשוט עובדים קשה, אתם תהיו עייפים. וזה הכל. וזה לא יספרי. לעומת זה הוא אומר, אם אנחנו מלווים את התרגול בחוכמה, בהבנה, אז הוא אומר, נשיג משהו בעל ערך גדול. והוא אומר, דונצ'נדרופ. אם הוא דונצ'נדרופ, אז דון זה משמעות, צ'נד גדול. דרופ זה הישג, הישג בעל משמעות גדולה. זה פשוט מאוד נחמד לראות את זה במקור. נושא האחרון שלנו להיום. אז מהו ששין שהוא טוב? איך נראה ששין שהוא טוב? אז כאן שוב הוא הולך למקורות, הוא הולך... אותה, זה אחד מהכתבים שהסנגה הוריד לנו ממטריה. יש לנו את הביאור של וסובנדו על אותה, ומשם את ההסבר של סטירמתי על הביאור. ובהסבר הזה כתוב, על מנת שנוכל לתפוס את הג'ינגו, אנחנו צריכים ששין שהוא מאוד מאוד רגיש. כל כך רגיש שהוא מסוגל לתפוס אפילו... ג'ינגווה וגופה בצורתם הכי קלה. והוא אומר שאם לא מפתח ששין שהוא כל כך רגיש, אנחנו עלולים לתרגל מדיטציה במשך זמן רב, ולא נבחין אפילו שיש לנו את הג'ינגו בצורתם הקלה. ואז מה קורה? אנחנו יושבים במדיטציה ואנחנו לא מבחינים בבעיות האלה שיש לנו במדיטציה שלנו, אז עצם תרגול המדיטציה מהווה טיפוח של הבעיות האלה. אנחנו מתרגלים ג'ינגו בצורה הקלה. במילים אחרות, אנחנו חייבים לפתח את הדריכות למידה מדהימה כדי להצליח בתרגול של מדיטציה מושלמת. וחשוב להבין, האימון הזה לפתח את הששין הוא תהליך. יש הרבה ניסוי ותהייה, הרבה מאמץ שמושקע, אבל זה לא יש או אין, יש ששין או אין ששין, יש רמות שונות של ששין, וזה מולכות ומתעדנות בתהליך המדיטציה. פה הוא שוב מצטט ממאסטר קמאלה שילה, והוא אומר, מתי הששין, אפשר להגיד שהוא טוב, כשאנחנו יכולים להבחין שפיתחנו ג'ינגווה, או שאנחנו מבחינים שהוא עומד להתפתח. הוא עוד לא התפתח, אבל הוא עומד להתפתח. זאת אומרת, בצורתו הכי קלה, אנחנו מצליחים להפין בו. אותו דבר על ג'ינגו, אותו דבר על גופה. זה ממאסטר קמאלה שילה, הוא אומר. זה אינדיקציה שיש לנו דריכות טובה. כשהוא מפותח באופן מלא, הששין יבחין בג'ינגו גופה מיד ברגע שהם קוראים, או אפילו לפני שהם קוראים. מידה כזאת של רגישות שהם עומדים לבוא. צריך להבין ולהיות מוכן לזה שתחילת התרגול לא יהיה לנו סוג כזה של דריכות, ולא לשפוט את עצמנו ולהרגיש רע עם זה, כי זה אימון. זה מצד אחד. מצד שני, עד שלא הגענו לרמה המפותחת הזאת של ששין, המדיטציה שלנו היא עוד לא ברמה שבה אנחנו רוצים שהיא תהיה. וזה אומר שבהחלט יכול להיות, אם המדיטציה היא עוד לא ברמה הזאת, כי הששין שלנו עוד לא ברמה הזאת, אז זה בהחלט אומר שיכול להיות שאנחנו יושבים שם ויש שם ג'ינגו וגופה, ואנחנו לא מבחינים בהם עדיין. אנחנו עוד לא מספיק חדים. ולכן גם לא נוכל להעריך נכון את איכות המדיטציה שלנו. ואנחנו עלולים לחשוב שהכל בסדר ולא הכל בסדר. אז אנחנו בבעיה. אם הששין לא מספיק מפותח, אנחנו אפילו לא יודעים שיש לנו בעיה. אז איך נפתח ששין כזה? איך נפתח ששין כזה שהוא כל כך רגיש ותופס את הג'ינגו מיד כשהם מתחילים, או עד אפילו לפני שהם ממש התחילו, אבל עומדים להופיע. זאת הנקודה שג'ייסון קאפה בגללה תורח כל כך הרבה להיכנס לדקויות. הוא אומר, התנאי לזה שנצליח לפתח דריכות שהיא כל כך רגישה, זה על ידי מתן דגש על פיתוח הסחירה. התהליך שתיארנו של איך לטפח את הסחירה, הוא עצמו ייצור את התנאים ואת היכולות כדי לפתח את הששין כמו שצריך. כדי שהששין יתפתח טוב, חיוני שנשאר על האובייקט בצורה רציפה. בלי זה אנחנו עוד לא יכולים ממש להביא לרגישות של הששין. כל הדיון שתיארנו על הסחירה ואיך אנחנו מדי פעם הולכים ובודקים את איכות הסחירה שלנו וכך הלאה, זה עוד לא טיפוח של ששין, זה טיפוח של הסחירה. רק אחרי שזו טובה, אז אנחנו יכולים להתחיל לטפח את הששין. והתנאי שהוא הכי תומך בפיתוח טוב של ששין, זה היכולת שלנו להישאר באופן רצוף ויציב ועוצמתי על האובייקט. רק אז נתחיל לעבוד ולפתח את הששין. אז ברגע שאנחנו מפתחים כזאת דרמפה שהיא רציפה, זה עצמו ימנע את הנטייה שלא לזהות את הג'ינגו, שבהתחלה ישנה במדיטציה שלנו, כי אנחנו עוד לא מסוגלים. אז בהתחלה אנחנו נוטים שלא לזהות אותם, את העדינים יותר כמובן. אבל ברגע שאנחנו מפתחים דרמפה שמאפשרת לנו להישאר באופן רצוף על אובייקט, אז אנחנו יכולים להתחיל לזהות אותם, וזה מה שיצור את התנאים לכך. ובסופו של דבר, גם ג'ייסון קאפה, גם פאבון קארין פוצ'ה, כולם מדגישים, בסופו של דבר כל אחד מאיתנו יצטרך לגלות את זה בתוך התרגול שלו. תשאלו את עצמכם, כשתגיעו למצב הזה, שאתם יכולים להישאר באופן רצוף על האובייקט, תנסו לראות הבדל בין ישיבה שאתם יושבים במדיטציה והדרמפה שלכם הוא חזק, כמה אתם מהר מבחינים בג'ינגו, לעומת כשהזכירה היא פחות חזקה, יותר רפויה, כמה זמן לוקח להבחין בג'ינגו, אם בכלל. אז זאת הייתה הנקודה החשובה ג'ייסון קאפה בא ללמד אותנו. קודם כל, איך מטפחים את תהליך הזכירה, ואחר כך, עד כמה טיפוח התהליך של הזכירה הוא נקודת מפתח כדי לטפח את הששי. עוד לא הגענו לתיקון הג'ינגו, נכון? אנחנו רק מדברים על להבחין בהם. בלי שנבחין אין מה לתקן, נכון? אז רק על להבחין בהם. אז היום נפסיק כאן, ובשיעור הבא נדבר על התיקונים.
אז מה שאנחנו לומדים פה, כרגע קיבלתי איזו מפה ענקית של תיאוריה של הדברים, ואני צריכה להגיע לאיזה חלל גדול, ובו לממש את כל התיאוריה הזאת, שאת החלל הזה אני עדיין לא מכירה, אז החלל הזה הוא חדש לי. אז אני רוצה לדעת האם כדאי ללמוד טוב טוב את התיאוריה שאת מלמדת אותנו כרגע, ואז לעלות לחלל, או יותר לעבוד מהלב, לחוות את הדברים, ובמקביל להכניס את זה. כלומר, אני מרגישה מאוד בלבול בתחום הזה של כל כך הרבה אספקטים.
נראה אם אני מבינה את השאלה שלך. קודם כל, אני מסכימה איתך שאנחנו הלכנו רחוק, והשארתי את רובכם, אני חושבת שהשארתי מאחור. אז זה נכון. ומהסיבה הזאת גם החלטתי לא להמשיך את הקורס הזה לסמסטר הבא, לתת לכם קצת להתקדם במדיטציה, כדי שהשאלות יעלו, שהדברים יהיו רלוונטיים יותר. אבל מי יודע, אולי חלקכם כבר רציניים יותר. אז מבחינה זאת כן, נתתי לכם הרבה צעדים קדימה, והזמנה היא שכמובן תתרגלו, ושהם יהיו לכם רלוונטיים, אני מקווה, יותר מוקדם מאשר יותר מאוחר, אבל זה תרגול של הרבה זמן. אחת הסיבות שהחלטתי להכניס את זה כבר בשנה הראשונה, במקור, כמו שאמרתי לכם, זה היה צריך לבוא בשנה השלישית, אבל תרגול מדיטציה לוקח הרבה זמן להשתלט על המיינד, ושבתי שזה יהיה מאוד טוב, אם לא תעשו כזה איך שבא, פשוט נשב על הקרית ונראה, אלא שתעבדו בצורה מדויקת. זה מאוד מזרז את התהליך. אז בסופו של דבר נטיתי לכיוון הזה. השיעורים שפעם שעברה והיום, זה הם קצת יותר מתקדמים, אבל זה טוב שיהיה לכם אותם בארגז הכלים שלכם, זה חשוב. יש גם את הנושא האחר, אמרת לשבת לתרגל מהלב, זה נושא אחר שיותר הולך עם המדיטציות האנליטיות, שגם אותן צריך. פה אנחנו יותר מדברים על איך לפתח מדיטציה של קיבוע בקורס הזה. גם במדיטציות ההם אנחנו צריכים לא לברוח מהאובייקט ולהישאר עליו, אבל שם יש פחות, אני לא אגיד שהדברים האלה לא רלוונטיים שם, כי הם כולם רלוונטיים בכל מקום, אפילו מחוץ למדיטציה. המידה שאני יכולה לשים לב לפרטים בחיים שלי, קשורה לגמרי, משקפת את איכות המדיטציה שלי. זה הולך יחד. אז כשעושים את המדיטציות האנליטיות, ובחלקם אנחנו מאוד מתחברים לחוויה או לרגש, יש גם כל האיכויות האלה של להישאר על האובייקט, ושל בהירות של הסחירה שלנו, עד כמה אנחנו בהירים ולא עמומים ולא בורחים וכל זה, רלוונטיות גם שמה. אבל שמה, בגלל שאנחנו עושים תהליכי חשיבה, בניגוד ללקבע את המיינד על מקום אחד בצורה שאין מחשבות נולדות, אז שמה פחות נבחין בכל האספקטים האלה. אז התרגול של מדיטציית קיבוע הוא שמאפשר לנו לפתח את היכולות האלה שאחר כך נוכל להשתמש בהן במדיטציה אנליטית ולהגיע לחוויות מדהימות. וזון הפוך קורה גם כן. אנחנו גם צריכים את העבודה על המדיטציות האנליטיות עוד במקביל למדיטציות קיבוע, כי הם שיאפשרו לנו, כשאנחנו נופלים למקומות קשים, כמו שנראית עקב בשיעור הבא, הם שיאפשרו לנו לצאת משם. זאת אחת הסיבות. וצריך את שניהם. הם צריכים לעבוד יד ביד, ולהתקדם יד ביד. מה שמאוד מדהים בטנטרה, זה שהאובייקטים הם כאלה, נאמר פה, צריכים לעבוד על הנער, אתם רוצים להחזיק את המיינד, חזק על האובייקט, עם עוצמה. האובייקטים כל כך עוצמתיים שהבעיה נעלמת. אתם שם, אתם לא רוצים ללכת לשום מקום אחר. זה אחד הדברים. אבל כדי לאפשר את זה, אנחנו צריכים את כל היכולות האלה, זה הכל שתי בערב כזה.
תודה רבה.
תודה על השאלה.
השארתי עם איזו שאלה דווקא מהשיעור הקודם, על העניין של השהייה עם האובייקט ומעין שיחה. עכשיו, בפועל אני באמת במטצת קיבוע, מה שמשאיר אותך איתי זה שאני שומעת אותך מדברת איתי ואני מנסה להשאיר את זה כדי להישאר. ועכשיו אני מבינה שזה לא בסדר כי אני מייצרת שיחה ואני אמורה להיות...
כן, זה לא אמור להיות במילים או במושגים.
כן, אז פשוט... לנטרל את זה, גם אם זה עוזר לי להשאיר.
כן, כי זה מכניס אותך לשיחה ממש, לשמוע מסרים וכך הלאה. פה זאת לא המטרה. המטרה בתרגול הזה היא לפתח את היכולות של דרמפה וששין אצלך, ולא כל כך כמו במקומות אחרים שאנחנו רוצים לשמוע מסרים. אנחנו עושים גם את זה. בתרגול הספציפי הזה, את לא אמורה לעשות את זה.
Okay. אז כדאי שאני זה.
Okay.
ודבר קטן נוסף, למעשה, אם יש לי כהות קלה או גסה, אז תמיד אין לי את הנער. כל עוד יש לי איזה סוג של כהות,
כן, אז
אין מצב שאני יכולה להשיג נער.
כן, יש גם דרגות לנער, אבל אין לך נער מפותח. כן,
אבל נכון. יכול להיות איזה משהו קטן.
כן, יכול להיות.
Okay, תודה.
כן. נער מפותח מתבטא גם כן, כל דבר במדיטציה מתבטא באופן שאתם חיים לגמרי. נער מפותח, החיים הם מלאי צבע ועוצמה ואנרגיה וחיוניות והתלהבות, ואחד תומך בשני. אם אתם חיים בצורה כזאת, המדיטציה שלכם תהיה כזאת. כשהמדיטציה שלכם כזאת, החיים שלכם הופכים לכאלה.
אני מנסה לקחת את הסחירה והדריכות לחיים, ואני חושבת, נניח, כעס. אז הסחירה הזה שאני לוקחת את הכעס כל היום, אני זוכרת כעס, 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 והדריכות היא כשאני רוצה לכעוס, אני אומרת, רגע, רגע, את עכשיו לא כועסת, ואת נהיית בול עץ. האם זה נכון?
מה האובייקט שלך? את לא רוצה לעשות מדיטציה על כעס, כי זה הפוך ממה שאת
לא,
רוצה. אני... לא. את רוצה לתפוס את הכעס כשהוא קורה, לשמור על שלוות נפש, נאמר, או לא ליפול לנגעים. הזכירה והדריכות תהיה כזאת שתפחים כשמתחיל, איך אומר שם שנתי דבע, שמחתי לאחר לא הרשה, כשעבדה שמחה, ברגע שהיא מתחילה להתערער, אז זה המקביל פה. עוד לפני שזה כעס, שאת כבר רק לא שמחה.
במדיטציית קיבוע אפשר לקבל תובנות.
אם אפשר לקבל תובנות במדיטציית קיבוע, היא תוביל לתובנות. אם האובייקט שלך נכון, היא תוביל לתובנות. אם את מבלה עם אובייקט קדוש, זה יביא אותך לתובנות. זו הסיבה שאנחנו כל כך דיברנו על איזה אובייקט לבחור. יש חשיבות שזה לא יהיה אובייקט סתמי. אם את לוקחת מראש אובייקט שהוא קדוש, הוא משמעותי בדרך, אז מעצם זה שאת מתקבעת עליו, מה זה נקרא שאנחנו מתקבעים על אובייקט? כשהדרמפה שלנו מאוד טוב, ואין ג'ינגו, במדיטציה מאוזנת היטב, אנחנו צמודים לאובייקט ברצף ובעוצמה. למעשה כל הדיבורים על אובייקט ומיינד הם רק לצורך ההמחשה, כדי שנלמד לעשות מדיטציה. בסופו של דבר אין אובייקט שם בלי סובייקט, וכשאנחנו לומדים לעשות טוב מדיטציה אנחנו נהיים אחד עם האובייקט. זאת התובנה שאת רוצה.
לראות ראיית ריקות ישירות, זה דרך קיבוע או דרך מדיטציה אנליטית?
אנליטית זה לא ראייה ישירה, אבל האנליטית בצירוף שינה יובילו בסופו של דבר משם. וזה כבר עוברים לרמה של תובנה.
טוב, אני מקווה שאני לא אגיד זה שטויות, כי אני לא לגמרי מכירה את הרקע לדברים, אבל אני יכולה להגיד מהחוויה ש... עולה הרבה פעמים חרדה, זאת אומרת, כשעולה אובייקט, אני שמחה שהוא עולה, ואז אני מפחדת לאבד אותו, ואני שמתי לב שהלימוד מאוד עזר לי להתגבר על זה, במובן שהוא נתן איזשהו structure, כאילו איזשהו סדר, זאת אומרת, יש לי יותר שליטה על זה, אבל עדיין אני יכולה להגיד שהתהליך הוא יותר רגשי מאשר שיש כאות, זאת אומרת, שיש גם כאות, ויש גם את כל הקושי שזה הולך לאיבוד וכו', אבל יש המון עניין של חרדה לאבד את זה. ולשאול על זה.
תלמיד הפסנתר המתחיל, הוא עוד לא יכול לנגן את הסונטות הגדולות. אני רוצה בשנה א' לעשות מה שאוכל רק אחרי 10 שנות תרגול על הפסנתר, אז בוודאי שיהיו לי תסכולים וכך הלאה. אנחנו צריכים לקבל את זה שבתחילת הדרך עוד אין לנו יכולות מדהימות של מדיטציה. אז להיות מוכנים לקבל את זה, ולהשקיע את המאמץ, ולא לשפוט את עצמנו. זה נורא נורא חשוב, זה קורה כל הזמן אצלנו, כי אנחנו גדלים בבית ספר, ומיד יש ציונים, ויש השוואות בתלמידים, ואנחנו כל כך מותנים בצורה כזאת, לא לשפוט את התרגול שלנו. אני עובדת עכשיו להצמיד את עצמי לאובייקט הזה, הלך לאיבוד, עוד פעם. פגישה יותר אובייקטיבית ויותר קרה קצת. להוציא קצת משם את האספקט הזה. אם אנחנו לומדים מה שצריך ועושים את התרגול, התוצאות יבואו, התוצאות חייבות לבוא. תהיו טובים אל עצמכם, סבלניים עם עצמכם, חומלים על עצמכם.
תודה רבה.
תודה רבה. כן.
קודם כל תודה רבה. רציתי לשתף במשהו שקרה לי השבוע במדיטציה, שהשיחה עם הדרנפה התחילה כבר בנשימות. והרגשתי שזה הרבה יותר קל לי, כי הנשימות זה פשוט, כאילו אין הרבה אלמנטים וכן הלאה. ואחר כך זה עזר לי יותר עם האובייקט לעשות את השיחה עם הדרנפה.
אוקיי, תודה רבה. מצוין. זאת אחת המטרות של הנשימות. תודה רבה.
אני קצת מבולבלת בין הדיוק של המדיטציה בקיבוע, זאת אומרת, להסתכל על הפרטים ולזכור אותם, לבין הנשגבות.
הנשגבות.
כן. מצד אחד יש את הדמות של המלאך שעושים אותה יותר ויותר, ומצד שני, במדיטציה הזאת נראה לי שיותר היה מודגש הדיוק.
כן, המדיטציה הזאת זה תהליך, אנחנו עובדים עם המיינד שלנו, להרגיל אותו לשבת על אובייקט, להרגיל אותו להסתכל בפרטים, להרגיל אותו לא לנדוד, להרגיל אותו לשמור על עוצמה. הנשגבות וכך הלאה עוזרים להשיג את הנער, עוזרים להשיג את העוצמה האנרגטית שצריך. אבל אנחנו צריכים שהנער ילווה בקיבוע. אז צריך למצוא את האיזון הזה שלא לסחף יותר מדי לרגע שיטלטל אותנו לפני שאנחנו פיתחנו את היכולת של להיות מקובעים. אז צריך ללכת יחד ולמצוא בתוך התרגול שלכם את שביל האמצע. ושוב ושוב, גם ג'סון קאפה, גם בבונקרים קודשיים מדגישים, בסוף אתם בתוך התרגול שלכם תלמדו איך למצוא את האיזונים האלה. זאת נקודה חשובה. כן, חשוב האובייקט. אנחנו רוצים אובייקט נשגב, אנחנו רוצים אובייקט שאנחנו מאוד מחוברים אליו. שיש שם אנרגיה וכך הלאה. אבל זה לא במקום התרגול הפשוט שנשאר לאובייקט. תודה רבה.
תודה. אלא לגבי התהליך. יש לי את האובייקט, ואז אני מתרכז בו על מנת לא לשכוח בו.
כן.
וכאילו הריכוז, זה מה שנקרא להרים אנרגיה?
הריכוז באובייקט הוא חלק מהתהליך של להביא לשם אנרגיה, אבל זה כמו, אני יכולה להחזיק את זה עם אנרגיה ובלי אנרגיה. אז יש כאילו החזקה שהיא רפויה מדי, עדיין אני מחזיקה אבל זה רפוי, יש החזקה חזקה, או הדוגמה שנתנו של לשבת להסתכל בסרט, יש קטעים יותר מותחים, פחות מותחים, כשאת באמצע קטע מאוד מותח ושמאוד מעניין אותך ומרתק אותך, את מרותקת. את רוצה לזכור את האיכות הזאת ולהביא אותה למדיטציה שלך. להיות מרותקת. להיות מוקסמת. אוקיי, בואו
נפתח. וחמה ולבנה היא הדויה ופנינים של כל חסד ונעתה ולמי ירחנה ולהגישנה כגן שבנתה כל בריאה לעולם שכולו תוהה
אידם גורת נמנדלה כמותיה. מכלולים של חסד וחוכמה, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו הם לאומים, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים אשר משני אלו
תודה רבה.